חשובים בפרשת בלעם, המון מסרים, אבל שני מסרים שרציתי לשתף אתכם, מסר אחד בשם רב עמיטל, מסר אחר לדעתי חשוב, חשוב לקראת התקופה הבאה, לא התקופה המיידית, אלא התקופה הבאה, זאת אומרת השנים הבאות. בואו נתחיל עם המסר של רב עמיטל. אפשר להבין את המנטליות של עובדי עבודה זרה. העולם היה הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר רנדומי, חיפשו איזה עוגן, איזה חברת ביטוח, איזה אליל שאפשר להשתלט עליו ולהנדס אותו ולנצל אותו, כי בעצם זה כל ההבדל בין עבודת השם לבין עבודת אלילים. בעבודת השם יש היררכיה, ואנא עבד את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא שולטים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים ואנחנו עובדים אותו, ובעולם האלילים זה מעשה ידי אדם, כי גרזן ביד החוצב, אתה מייצר את האליל, אתה משחד את האליל, אתה נותן שוחד, נותן בתולה, נותן כסף, נותן שבחים, אתה בעצם הבעל הבית. האדם הוא בעל הבית בעולם הפגני, הפגנים, האלילים, יש להם כוחות. זה בעצם המשחק. שאני רוצה לשאוב את הכוחות, אני רוצה שיעזרו לי במלחמה, אני רוצה שיעזרו לי לקבל נשים, אני רוצה שיעזרו לי לקבל אוכל, אני רוצה שיעזרו לי. יש להם כוחות על, אני חייב איכשהו לתת להם שוחד, לשבח אותם קצת, להגיד דברים יפים, ואז הם ייתנו לי את מבוקשתי. אצלנו אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה לתת לו, אז הקדוש ברוך הוא בשמיים, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרכים לכן אנשים. אז אני יודע איך אנשים מסתכלו על כוכבים כילדים, אני יודע איך אנשים מסתכלו על אני יודע, מפלצות ים כילדים, אני יודע, אפשר להיכנס לעולם שלהם ולהבין את ה... חיפוש אחרי איזה כוח שייתן להם רשת ביטחון. מגיעים לפרשת בלק וקוראים על פאור, וזה מטורף, משוגע. מה אומרת הגמרא בסנהדרין? הפאור פיו לבעל פאור, זהו עבודתו. איך עבדו את האליל הזה? עשו צרכים, השתינו, הוציאו צרכיו. לפני, איך זה סימן של כבוד ושל קנייה ושל שבח? זה מביש, מסריח. אז רב עמיטל נהג לומר שתרבות הפאור היא תרבות שמשדרת מסר רחב יותר, מסוכן יותר, רלוונטי יותר, והעשיית צרכים זה רק ביטוי למסר. מה המסר של פאור? המסר של פאור הוא כל דבר טבעי הוא קדוש בגלל שהוא טבעי. ואני הוכיח לכם שכל דבר טבעי הוא קדוש, שהדבר הכי טבעי בעולם זה להוציא פסולת, כי כל דבר שהוא חי צריך לטפל בפסולת, אפילו איזה חיידק. אז לחיות זה לייצר פסולת. ולמצוא מנגנון להוציא את הפסולת. כן, גם עצים מוציאים את הפסולת, שזה מהפסולת של, של עצים, חמצן, זה הפסולת שלהם, זה חייב להוציא את הפסולת. אז אנחנו נוציא את הפסולת שלנו, כי זה חלק מהמנגנון החיים, קוראים לזה הומיאוסטסיס, כן? יכול לחיות, אני חייב לאכול, אני חייב לייצר אנרגיה. התהליך של ייצור אנרגיה יוצר גם פסולת, אני חייב לטפל בפסולת. מי שיפתח איזה... כור גרעיני, מה הוא עושה לפסולת? שאלה חשובה. אז אין כאן איזו חגיגה של עשיית צרכים. יש כאן אמירה שכל דבר טבעי הוא קדוש בגלל שהוא טבעי. ואפילו פסולת. זאת אומרת, זה אפילו, זה היפרבולי, זה הגזמה, אני מגזים. אפילו זה קדוש. לא שזה הטקס הקדוש היחיד, הכל קדוש. וכמובן זה יוצר את הסכנה, כי באיזשהו שלב אנחנו מאמינים שיש בדברים טבעיים חזרה למשהו בסיסי, וחזרה לאיזה מצב תחומי, וחיילי שמענו כקדם, מחפשים את השלב היותר פשוט, ויותר תמים, ויותר קינה, ויותר מזוכח, ויותר טהור, ומי שמסתובב בטבע הוא גם מרגיש בטבע עצמו שיש איזה רוח פנימית טהורה ורוצה להתחבר. לא הספקתי לדבר איתכם לפני שבוע, אבל חלק מפרה אדום, אף אחד לא יעיז ולא יתיימר. נגיד שאני מבין את הסברות של פרה אדומה, שהתורה מכתיבה את פרה אדומה כחוק, וגם שלמה המלך נכשל, אבל חלק קטן מהסמליות של פרה אדומה, שאתה לוקח את הפרה, שבתרבות שלהם מזוהה עם תהליך ייצור, חרישה, זריעה, זה בעצם הטכנולוגיה שלהם, ואתה לוקח פרה טבעית,
Lo ubadba, lo aleha. Oh, mi shemakir. At the Mishnayot b'Masechet Para, zirut raba al para tria teora shelo avda shum afilu tzipor munach ala para posel ta para ואתה חוזר לטבע כדי להשתקם ממוות. זה בעצם הסיפור. אתה חוזר לאיזה סוג של מקווה. זה מקווה עולמית. במקום להיכנס למקווה, אתה נכנס למקווה מורחב. של פרה אדומה, תמימה שלא עולה, עולה, או סוג של עגלה רופאה, שזה גם כן חזרה לטבעיות. ולא רק את הטבע החיצוני מחוץ, אלא הטבע הפנימי אנושי, מה שאנחנו מרגישים בלב שלנו, את התחושות הטבעיות. וזה חשוב וזה קדוש, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מטיל עלינו את החוכמה שלו, ולפעמים יש התנגשויות בין הדבר הטבעי והתחושה הטבעית הפנימית לבין רצון הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר אנחנו חייבים לציית לרצון הקדוש ברוך הוא. ואז מפרספקטיבה הזאת, התרבות של פער מאוד מאוד נפוצה. כמה סרטים ראיתם? אני שואל אתכם, כמה סרטים ראיתם כשהנרטיב הוא ככה? אני לא מתייחס לסרט ספציפי, אבל כמה סרטי פאור ראיתם? ניתן לכם דוגמה. האישה הזאת יפה, תקועה בנישואין לא נעימים. עם אדם שהוא קצת בור, והוא לא יפה, הוא לא נחמד, הוא ככה, הוא כועס קצת. היא מתחילה רומן. עם איזה שותף לעבודה, מישהו מעבודה, שהוא ככה חלק, יפה, נחמד, נעים, רגיש, סימפטי. הם מתחילים רומן, ואז הוליווד מעמיד בפניך שני סוגי אהבה. אהבה מוסרית, חוקית, נישואין, ואהבה אמיתית, טבעית, true love, כי בעצם רואים שיש ביניהם כימיה. כימיה ורומנטיקה, ואנחנו מרגישים שזה דבר טבעי. הניסיון של המבעל הקודם זה לא טבעי, כי הם אוהבים אחד את השני, הם תקועים. עבור מי אתה... מי אתה באמת מעודד? את הרומן, את הנואף, את הנואפת. אתה בעצם מעודד ניוף, כי זה מהדהד בתוכך, כאילו זה טבעי, שזה true love, וזה דבר אמיתי ודבר אותנטי, וגם האהבה שלה עם הבעל החוקי המוסרי. כמה פעמים ראית את הסרט של הרוצח? הרוצח האיטלקי, שחוזר מעבודה ויושב ככה בסלון ומקשיב למוצרט ושותה יין וככה, אתה מרגיש שהוא אדם טבעי, בטבע שלו אדם טוב. טוב, המקצוע שלו שהוא אסאסין, שהוא רוצח אנשים, אבל הוא אדם טבעי וטוב ואותנטי וקורא שייקספיר ושומע מוצרט ו... או מסתכלים על הסרט של הזונה, אבל היא מתעסקת בעולם של זונות כדי לגדל את ילדיה ולשוח להם לבית ספר עם קצת כסף בכיס כדי... סרטים כאלה שבעצם יש כאן תחרות בין שתי מערכות. המערכת המוסרית, מה מותר ומה אסור, מה מוסרי, מה לא מוסרי, ואין המערכת הטבעית יותר. כשרואים שנמשכים לאנשים... אנחנו לא יודעים איפה משה נקבר, אבל דבר אחד יודעים. הפסוק האחרון בתורה, ויקבר משה ויקבור עשה בגיא מול בית פאור. ביטוי הזה מול בית פאור מופיע שלוש פעמים בספר דברים, מול בית פאור. למה משה נקבר מול בית פאור? מכל החטאים, מכל המרד במדבר, למה משה נקבר? אומרת הגמרא, למה משה נקבר מול בית פאור לכפר על מעשה פאור? היא אומרת, הגמרא בסוטה דף י"א. למה דווקא מול פאור? כי כל אמירה של משה רבינו היא אמירה נגד פאור. כי כל תורת משה רבינו היא תורה שהקדוש ברוך הוא מטיל לנו. זה לא חס וחלילה מסר לא לחפש טבעיות, ולא חס וחלילה לא להעריך את הטבעיות, את התחושה הפנימית ואת התחושה הטבעית, אבל באיזשהו שלב, הזיופים הכי הכי חמורים בעולם, זה לא טעויות, אלא חוסר פרופורציה. שאנחנו לוקחים ערכים ומושגים ומקבלים אותם כאמת מוחלטת, כאמת יחידה. אלו הם הטעויות הכי טרגיות בעולם. חוסר יכולת לאזן בין מושגים. ברור, ברור שיש חשיבות רבה לטבעיות ולחפש משהו טבעי ולא. אבל לדעת את האיזונים ולדעת את המעצורים. וזה המסר של הרב עמיטל, פחות יותר במילים שלי, בקשר לפה. יש לי מסר אחר בקשר לבלעם עצמה. בלעם מוצג כאדם מוכשר, כנביא, כאדם שיודע דעת עליון, אבל מצד שני, הוא מפלצת מוסרית, סיוט מוסרי. עין רעה, נפש רחבה, רוח גבוהה, הנפש רחבה, רוח גבוהה, מתנשא, מתייהר. וכמובן חזר מנפחים ומרחיבים את התמונה הזאת. המסר הכללי של בלעם, שכשמחפשים בחיים דוגמאות, צריכים לחפש דוגמאות אישיות לפי הערכים המוסריים של אדם ולא לפי הכושר, ולא לפי הכישרון, ולא לפי הישגים. כי בלעם יכול להיות אדם מאוד מרשים, כן? כי הוא עסק הרבה, והוא הנביא, וכולם מחפשים אותו, ויש לו הרבה כבוד, ויש לו כוח רטוריקה, ויש לו כוח נבואי, ויש לו אינטליגנציה. אם אני שואל את עצמי, מה קורה לחברה שיוצאים מישיבות והולכים לאוניברסיטה, וככה יש דעיכה, ויש נפילה, ויש החלשה, אז קודם כל זה לחץ, לחץ מיני, לחץ חברתי, אבל חלק מזה זה גם כן חוסר יכולת להבין שגם לומדים מחוץ לישיבה, וחוץ לארץ יש מקומות שלומדים גם באוניברסיטה. פה זה מאוד מאוד בינארי, אם אתה בישיבה אתה לומד, אם אתה לא בישיבה, זה לא כך נהוג, אין כאן מסגרות שמאפשרות לימוד. זה גם קשה, מי שבונה את כל העולם הדתי שלו הלימוד, אז כשהנימה הזאת, כשהאבן הזאת חסרה, אז קשה מאוד לחזק את העולם של עבודת השם. אבל חלק זה, אתה נכנס לעולם ולתרבות, עולם רחב ותרבות ספציפי, שמאוד מאוד מעריכה אנשים אינטליגנטיים, אקדמיים, עם כושר, שהשיגו, שמבי ידע, מבריקים, IQ, כ... וצריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אני למדתי הרבה מפרופסורים שפגשתי. אבל תמיד הקפדתי ללמוד מפרופסורים שמאוד הערכתי את המוסריות שלהם. ראיתי שהם אנשים מוסריים, אכפתיים, מסורים, ומאוד התחברתי להם. ולא כל כך נראה שהתרשמתי מפרופסורים אינטליגנטיים, לא כל כך התרשמתי מזה שיש לך כוח מבריק ומוח מבריק ואתה יש לך תואר X ותואר Y, לפעמים עוד תואר ועוד תואר זה רק מחסר כל מיני חולשות פנימיות רגשיות. אתה מחפש תואר לחסות כמסווה. אז להיות זהירים, לא להיכנס לתוך, יש כאן תרבות מאוד מאוד צנועה עליי, אני מאוד מאוד, זה מאוד מאוד מפריע לי. תרבות הזאת של פרופסורים מתנסים ומתייהרים ואנשי אקדמיה ואנשי רוח וגבתנות בסדר, גם אני למדתי באוניברסיטה, גם אני פגשתי אנשים, אתה סך הכל, אתה מוסכניק. המוסכניק ישב כמה שנים ולמד איך לתקן מנוע, אתה ישבת ולמדת איך לתקן את המנוע הביולוגי, את המנוע בסדר. אל תחשבו יותר מדי לעצמך. זאת אומרת, יש כאן תרבות שחוגגת ומעמידה את העולם האקדמי, ודאי וודאי שהמסלול האקדמי יכול להוביל אדם למוסריות, כי בעצם הוא עוסק במושגים חשובים ורעיונות ומגלה רצון הקדוש ברוך הוא. ברור, ברור, אני לא משווה אותם. אני רק אומר, זה שהשגת הרבה ציונים והרבה תיאורים, ואתה ברפואה, ואתה... זה לא אומר לי כלום. אני לא מריץ אותך יותר מהשני. זה שאתה מורה מסור, ואכפת לך מהחיים שלי, ואתה מתמסר למשהו, ואתה מתמסר ללמד את הדור הבא, את התחום הזה, ואתה... זה באמת מרשים אותי. זה באמת הופך אותך לדוגמה אישית, שאני רוצה להיות אדם מוסרי. אבל לא אכפת לי שאתה יודע יותר אינפורמציה, אני צריך את אינפורמציה, ואתה תספק לי את אינפורמציה. אבל חשוב, חשוב לא להיכנס לתוך המערבולת הזאת, שאתה בעצם מעריך את הבלע. כי זה בעצם, בלעם זה כמובן זה הגזמה. אבל בלעם יש הרבה כושר, יש הרבה תוארים, הוא נביא, הוא קוסם, הוא נחשים, הוא הולך לכל הנחשים, כולם אוהבים אותו, כולם מעריכים אותו. בסופו של דבר, הוא יודע פחות מבהמתו. ולפי חז"ל הוא גם עושה דברים מבהמתו, לא נעימים. אז צריכים לחפש כל הזמן, צריכים להעמיד אנטנות. איך להבדיל ואיך לבחון את המוסריות של אדם. אני זוכר את הפרופסורים שלי, מי אני זוכר? את אותם אנשים שהרגשתי שיש כאן איזה שדרה מוסרית, ויש כאן איזה מסר, ויש כאן, הכרתי למשל פרופסור שמאוד מאוד מאוד השפיע עליי, יהודי שיצא מרוסיה, יהודי גאוני, לצערי הוא נפטר מסרטן, והוא החליט, למרות שהוא יכול לעבוד עבור כל מיני חברות ולהרוויח מיליונים, כי הוא היה מבריק, הוא החליט שהוא חייב לפצות את הקהילה היהודית שהוציאו אותו מרוסיה, והוא לימד מחשבים באיזו אוניברסיטה, בקולג' עבור $20,000, אבל הוא היה מאוד מאוד מסור לתפקידו, עם תחושה, אדם אלגנטי, אדם אצילי, אדם, שבתי איתו חברותה, ניהלתי איתו חברותה, למדנו ביחד, קצת השפעתי עליו, חיפשתי פרופסורים אחרים, זה שאדם נכנס ויש לו כוח רטוריקה והוא מרשים ויש תואר בזהירות. כי ברגע שאתה נמשך במרבולת הזאת, אתה מאבד את המצפון. אתה מאבד את היכול, מה אכפת לך? זה שיש לך עוד ציון ועוד כוח ועוד, ויש תרבות רחבה, והתרבות הזאת בונה איזה עולם שבתוך עולם קשה אפילו לראות. וכמובן יש נימה פוליטית, נימה של התנסות שהם יודעים יותר טוב את עמדה פוליטית והם יודעים את הכל. לא לסחף לתוך העולם הזה, להיכנס לעולם הזה, מי שמחליט כן להיכנס, וגם לחפש, חס וחליט, דיברנו על כך, אם אתה זוכר, בשבת הראשון שחזרתם מהצבא, יש אנשים חילונים ראויים לשבח וראויים להרצה, ולא רק לקבל השראה מדתיים, אלא יש אנשים מאוד מרשימים, אבל ללמוד מאורח חיים שלהם, אתה מבין שיש כאן אורח חיים אידיאולוגי, עקרוני, עקרונות, אפילו אם העקרונות הן שונות ממך. גם אז אתה יכול ללמוד מה זה לחיות חיים ערכיים, ומה זה לחיות חיים של התמסכות למשהו. אבל אם המשהו הזה זה רק כדי להרשים אחרים, ורק כדי להתנשא על אחרים, להיות מאוד זהירים, כי זה מאוד מאוד, זה אווירה הזאת שאומרים מאוד מקרקע, וכל מי שלא נמצא באקדמיה הוא פחות שווה, והישיבה נחותה, והעולם הדתי הוא ככה, מיושן, וברגע שאתה נסחף לכך להיות מאוד זהירים, אבל שוב פעם, אני לא אומר להיכנס ככה מצמבר, שאתה לא רוצה להתחבר לשום אחד באף אחד. אדרבה, יש אנשים מרשימים. אפשר ללמוד מכולם, וחייב ללמוד מכולם, הוא יודע לסנן. וזה שכולם עודים את הפרופסור, זה בסדר, בסדר, שהרבה אנשים מחפשים כבר. כן, יש, אני תמיד אומר, יש להסתכל בשלושה דברים בחיים. אנשים בריאים, מוזנים בצורה רגשית, מסתכלים על המראה. רוצים לראות מי הם. מי מסתכל עליהם במראה? וצריכים לקבל תשובות חיוביות. מי אתה? אתה מוסרי, ערכי, אתה מתנהג עם אחרים בכבוד. יש אנשים שמפחדים להסתכל במראה. אז במקום להסתכל במראה, יש שתי כתובות אחרות. אפשר להסתכל במסכים כל היום, ולהסתכל באינטרנט ולברוח מהשאלה הזאת. אפשר גם כן, במקום להסתכל במראה, להסתכל על כולם, מה הם חושבים עליי. אוהדים אותי, מעריכים אותי, עושים לייקים לפייסבוק שלי. מישהו בריא רק מסתכל במראה. הוא רוצה לדעת מי הוא, לא בגלל שאחרים מעריכים, לא בגלל, רק כדי להיות אדם יותר טוב וזה מספיק לו. מסתכל במראה, לא קבל הערכה מהקהל. אוקיי, טוב, שבת שלום לכולכם.